איתנו על הקו שרת הפנים היוצאת איילת שקד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז שנים רבות הייתי אומר במחיצתו של הרב דרוקמן כפוליטיקאית, כמנהיגת מפלגות, כחברת כנסת. המעניין היה אצל הרב דרוקמן שפניו ופיו היו פתוחים לכולם, הוא היה יכול לתת הסכמה לאיילת שקד, ולמחרת הסכמה לנציג או נציגה אחרת בציונות הדתית עם דעות קצת שונות. כלומר, הוא לא סגר דלת אף פעם בפני איש.
נכון מאוד. הרב דרוקמן היה מנהיג גדול, מחנך, איש עם עיניים מאירות ואהבת אדם גדולה, עם עין טובה, והוא אדם, באמת, אני חושבת שהוא אדם היחיד שאני מכירה, שמעולם לא אמר דבר רע על אף אדם אחר. וגם כמנהיג פוליטי, אנחנו הרי במפלגה לאורך כל השנים התייעצנו איתו וראינו בו באמת סוג של הנהגה רוחנית. הוא תמיד, הוא אף פעם לא כפה את דעתו, הוא תמיד אמר את דעתו, אבל הוא אף פעם לא כפה אותה, והוא נתן לנו להגיע למסקנה בעצמנו. והוא באמת אדם מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן בנוף הישראלי. הוא גם, בגלל שהוא היה ניצול שואה ועם תחושה שמדינת ישראל היא נס, ממש ככה, הוא אף פעם לא לקח את זה כמובן מאליו, שאנחנו חיים במדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל.
כן. טוב, אחרי שאת אומרת את הדברים הללו, אולי ככה מהצד האישי, מהזווית האישית שלכם, הממשלה יוצאת, וכמובן מפלגת ימינה, שכבר לא תהיה קיימת בקואליציה הנכנסת, בכלל בכנסת, זה לא היה פשוט, השנה וחצי האחרונות, למפלגה שלך בתוך קואליציה מהסוג הזה, עם מה שקרה בציבור, והייתם אצל הרב דרוקמן מספר פעמים, גם לפני, גם אחרי, דעות חלוקות, דעות סותרות, אחר כך יצאו משם הקלטות. אולי הייתי רוצה לשמוע ממך על הסביבה שלו, על סדר קבלת ההחלטות, איך מגיעים לרב, איך הוא מקבל את ההחלטה, שבאים אליו יום למחרת להגיד לו דברים הפוכים, איך הוא מתמודד.
זה מאוד פשוט להגיע לרב. הייתי שולחת לו אס-אמס הרב, אני יכולה להגיע, אז הוא היה אומר בוודאי. הייתי שואלת אם אני יכולה להגיע היום, הוא אומר לי בוודאי, תבואי ב-11 בלילה, אחרי שאני מסיים את השיעור. ככה זה תמיד מאוד מאוד פשוט. בדרך כלל נפגשים איתו בלילה, הוא ישן מאוד מעט. וזה נכון שהשנה וחצי האחרונות היו לא פשוטות, אבל תראה, אני נפגשתי איתו גם לפני הקמת הממשלה. שוב, ביקשתי ממנו פגישה עם בצלאל, רציתי לשבת איתו ועם בצלאל, ישבנו באותו ערב, אם אני לא טועה, וניסו למצוא פתרונות. אמרתי לו, תראה, האופציה היחידה שנתניהו יכול להקים זה 59, וזה גם אופציה שהוא רוצה. אין אופציה אחרת. וניסינו לשכנע את סמוטריץ', זה לא עבד, אבל הוא היה מאוד, מאוד מפוקח, והוא תמיד הבין את המורכבות גם. הוא הבין שהחיים הם לא שחור ולבן. ובשנה וחצי האחרונות, אנחנו היינו אותו בגשר כל הזמן. מתן כהנא עבד איתו על רפורמת הגיור. אני שוחחתי איתו המון פעמים. כל פעם שהוא היה מתקשר אליי, זה אף פעם לא היה בעניין אישי כמובן. תמיד דאגה. הוא התקשר אליי כמה פעמים בשנה האחרונה בעניין חומש. היה מאוד חשוב לו שחומש לא תפונה. אני אמרתי לו, הרב, עליי, הישיבה לא תפונה. תסמוך עליי, אני, זו משימה שלי. דיברתי איתו על זה שהכנסנו את תקציב החינוך הממלכתי דתי לבסיס התקציב. התקנו אותו בהרבה דברים. הוא היה מעורב, הוא ידע. גם שהוא לבסוף החליט לא להסכים להקמת הממשלה, הוא היה מאוד מעורב, הוא תמיד התייחס אלינו, גם לבנט, גם אליי, גם למתן, לכולם, ממש כחניכיו.
טוב, שאלה אחרונה באמת, שהקמתם את הבית היהודי, את הימין החדש, שעזבתם את הבית היהודי, זה באמת היה בשבילו סוג של משבר, לפחות ככה יצא בתקשורת, הוא לא יצא בפומבי ואמר את זה, אבל הרבה אנשים גם דיברו בשמו וגם הביעו את זה בשמו. הוא דיבר איתכם על זה? הוא ידע גם לכעוס? הוא ידע גם להגיד את הייתם?
אבל גם אז הוא היה מעורב בהחלטה. אנחנו ישבנו איתו ביחד בישיבה לפני שקיבלנו את ההחלטה ושמענו את דעתו. הוא בהחלט היה מעורב. גם אני עד היום אומרת שזו בעיניי הייתה טעות. אני לא חושבת שלא. אבל גם לפני שעשינו את הצעד הזה ישבנו ודיברנו איתו. והוא בהחלט היה מעורב.
טוב, אי אפשר להתעלם, את יוצאת לחיים האזרחיים, ויש כבר תוכניות או ש...
כן, יש תוכניות. אני הולכת לשוק הפרטי, אחרי 10 שנים ששירתתי את המדינה, ואני אמשיך גם לשרת אותה מבחוץ, וגם בכלל, חיים קצת יותר רגועים. אני חושבת שהממשלה הזאת תחזיק מעמד 4 שנים, זו ממשלה הומוגנית, יציבה, אני רוצה לאחל להם בהצלחה, לחברי הכנסת החדשים, לשרים, שיעבדו ושלא יתבלבלו ולא ישכחו בשביל עובדים, בשביל כל אזרחי מדינת ישראל.
הפעם נראה שהממשלה תהיה יותר הומוגנית, כולם הולכים לכיוון אחד עם משימות אחדות, פחות יהיו עסוקים לקבל החלטות בתוך הממשלה, אבל לימים יגידו בהחלט, שרת הפנים, איילת שקד, תודה רבה שהיית כאן הערב ובהצלחה.
תודה רבה.